שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
שלום לכולם. אני דני, אני מחברת סניק, ושם אני עוסק במחקר והבטחת מידע, ואנחנו סטארט-אפ שמפוצל בין תל אביב ללונדון, ואנחנו בונים כלי סיקיוריטי למפתחים שעוזרים להם להשתמש בקוד אופן סורס בצורה בטוחה. אני מפתח בעברי, והיום אני גם משתתף בתחרויות Capture the Flag, אלה הן תחרויות סיקיוריטי שמתקיימות בדרך כלל בכנסים, ושם בעצם קבוצות, כל קבוצה מנסה לתקוף שירותים של קבוצות אחרות במטרה לגנוב את הדגל, איזשהו פריט מידע סודי, ובו בזמן להגן על השירותים שלהם, על המכונות שלהם מפני התקיפות של שאר הקבוצות. אחת הנקודות הסן, והיה לנו הסיפור של לזכות במקום ראשון בכמה תחרויות Capture the Flag גדולות, כמו ה-CCC וה-Google Capture the Flag בשלוש שנים האחרונות. וזה בריין, אחד הכלבים המקסימים שלנו במשרד. ומוקדם יותר השנה, בריין החליט לחפש חולשות אבטחת מידע בקוד אופן סורס, והוא נתקל בפונקציה הזאת בקוד של ג'נקינגס ועוד ארבעה פלאגינים שלו, אחד מהם של AWS Code Pipeline. אז בואו נראה, זו פונקציית אנזיפ שמקבלת שתי ארגומנטים, אני אחזור רגע אחורה, מקבלת שתי ארגומנטים, קובץ, סליחה, תיקיית יעד, אליה נרצה לפתוח את הקובץ זיפ, וקובץ הזיפ עצמו. אז הפונקציה פשוט עושה אנזיפ, אמורה לעשות אנזיפ לקובץ. אז דבר ראשון שקורה פה זה יוצרים אובייקט בשם זיפ פייל, בהמשך מבקשים את האנטריז, בעצם זה הרשומות, הקבצים שנמצאים בתוך הזיפ, ועכשיו עוברים עליהם בלולה, על כל אנטרי כזה, בונים את שם הקובץ של היד, בעצם הקובץ שאנחנו הולכים לרשום, שזה שרשור של תיקיית יד ושם הקובץ כפי שהוא מופיע בתוך הזיפ, ובסוף, בשלב האחרון, רושמים את זה לדיסק, לפייל סיסטם. עכשיו, לפני שאנחנו נראה מה הבעיה בפונקציה הזאת, אני רוצה רגע לעבור על כמה דוגמאות לשימושים שאנחנו עושים בזיפ באפליקציות שלנו. אז כמובן, כל מה שקשור להתקנת תוכנה, פלאגינים, פאקג'ים, מגיעים לרוב מקובצים בקבצי ארכייב, קונפיגורציות ובקאפים, לוגים ובכלל כל מידע שמקבצים אותו בבאצ'ים, ביומי, שעתי או דברים כאלה, וכמובן ריסורסים שהרבה אפליקציות, מובייל למשל, מורידות תמונות או פרסומות כדי להציג אותן באפליקציה משירותים חיצוניים מקובצים בזיפ או קבצי או פורמטי ארכייב אחרים. אז חזרה לפונקציה שלנו, למרות שלא רואים פה כלום, מישהו יכול לזהות פה את הבעיה, חוץ מזה שזה כתוב בג'אווה. אני רואה כמה ידיים. יפה, אז הבעיה נמצאת בשורה הזאת, בעצם השורה שבה אנחנו מרכיבים את הקובץ, שבונים את הפאס של הקובץ, אותו אנחנו הולכים לרשום. בעצם הפרמטר השני פה בקריאה, e.getName, זה האנטרי בעצם, זה השם הקובץ כמו שהוא מופיע בתוך הקובץ הזיפ, ובמידה והקובץ הזיפ הזה מגיע מהתוקף, הוא נשלט על ידי התוקף, אז הוא יכול גם לשלוט על הערך של המשתנה הזה, וכתוצאה גם לשלוט על איפה יירשם הקובץ. אז בואו נראה דוגמה פשוטה, אם אנחנו ניקח קובץ backup zip, שיש בתוכו קובץ txt בודד, backup.txt, ונקרא לפונקציה עם שתי הפרמטרים האלה, נרצה לפתוח את הקובץ zip הזה לתיקיית slash temp slash extracted, הכל יעבוד כמו שהיינו רוצים, הקובץ ייפתח לתיקייה. לעומת זאת, אם עכשיו ניקח קובץ, את אותו קובץ, אבל נוסיף לו, רשומה עוד קובץ זדוני אחד. הפעם אתם רואים שהשם של הקובץ הוא לא רגיל, הוא מתחיל עם dot dot slash, dot dot slash, dot dot slash, ובסוף גם home, root, SSH ו-authorized keys. בעצם מה שיקרה זה שכשנשרשר את תיקיית היעד אליה, אנחנו רוצים לפתוח את הקובץ ביחד עם, התוכן, עם שם הקובץ, כמו שהוא הגיע בתוך קובץ הזיפ, הפס שנקבל הוא שונה לחלוטין ממה שתכננו, מהתיקייה שתכננו לפתוח את הקובץ אליה. בעצם חסרה שם בדיקה פשוט, בדיקה שמוודא שהפס הסופי שנוצר, הוא מתחיל בתיקיית היעד שהיינו רוצים שהקובץ ילך עליה. אז המשמעות של לדרוך על קובץ היא בעצם לרוב בקלות משם אפשר להגיע להרצת קוד. אפשר לדרוך על קבצי קוד ישירות, אפשר לדרוך על קבצי קונפיגורציה ולשנות כל מיני דברים, לפתוח יכולות באפליקציה שרצה, סקריפטים של התחול, וכמובן credentials, וכמו שראינו בדוגמה הקודמת, שמניחה אמנם שהשירות רץ בהרשאות root, אבל במידה וזה קורה, אז אנחנו פשוט מוסיפים קובץ SSH, סליחה, public key ל-SSH authorized keys, ומה שמאפשר לנו פשוט לעשות SSH למכונה, בעצם מאפשר לתוקף לעשות SSH למכונה מיד אחר כך. הבעיה הזאת לא נוגעת רק לקבצי זיפ, בעצם היא רלוונטית לכל פורמט קובץ שהוא מסוג ארכייבר. ההבחנה בין ארכייבר לקומפרסור היא זה שארכייבר זה בעצם פורמט קובץ שמאגד מספר קבצים ביחד, וקומפרסור לעומת זאת הוא גם מקווץ את המידע. עכשיו זיפ הוא גם וגם, זיפ הוא גם ארכייב, אפשר להכניס בתוך זיפ כמה קבצים, תיקיות, וגם הוא מקווץ את המידע על הדרך. אבל תאר לעומת זאת הוא רק ארכייבר, הוא רק מאגד מספר קבצים, הוא לא מקווץ אותם, הוא לא מקטין אותם בגודל, ולכן הוא בדרך כלל בא ביחד עם ג'יזיפ, שיודע רק לקווץ, הוא לא יודע לאגד קבצים ביחד. אז אחרי שראינו את הקוד הזה בפלאגינים של ג'נקינס ובג'נקינס עצמו, רצינו להסתכל על כלל פרויקטי אופן סורס שיש בגיטאב, ובשביל זה השתמשנו בגוגל BigQuery, שזה שירות של גוגל שמאפשר לנו בעצם לעשות שאילתות, לאבד כמויות מידע עצומות, ממש בזמן קצר וביעילות, בעזרת שפת SQL, ממשק מאוד נוח ופשוט. אז כל הדאטה של GitHub היום קיים בפאבליק דאטה-סט ב-BigQuery, מה שמאפשר לנו לעשות חיפושים על הקוד. אז מה שעשינו זה בעצם סרקנו את כל הקוד, ומצאנו המון 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 פרויקטים פגיעים שמכילים את הקוד הזה, את הקוד הפגיע שראינו, אבל גם פרויקטים שממש בפועל אפשר לתקוף אותם. כלומר, היו פרויקטים כאלה שרק הכילו את הקוד, שפשוט לא היה נציל מה שנקרא, פשוט כי למשל לא תמיד התוקף היה יכל לשלוט על הקובץ, זה פשוט אפליקציה השתמשה בזיפים, פתחה זיפים, אבל הזיפים האלה לא הגיעו מהיוזר, לא יכלו להגיע מהתוקף. לעומת זאת, הרבה מהפרויקטים היו בפועל פגיעים, וזה רק רשימה חלקית של פרויקטי אפאצ'י, אז הדופ וסטורם, מייבן, הייב ואנט, הרבה פרויקטים אחרים, פיבוטל ספרינג וקליפס, פורטיפיי והרבה מאוד אחרים. לא רק אפליקציות ופרויקטים, אלא גם ממש ספריות יהודיות שנועדו לטפל בארכייבס, היו פגיעות. מצאנו כאלה בכמה אקוסיסטמס, בכמה שפות, ב-NPM, .NET וג'אווה ורובי וגם גו. הבעיה הזאת היא בכלל לא בעיה חדשה, ב-1991, בשנה שבה נולד האינטרנט, התפרסם המאמר הזה במגזין פרק, שבעצם תיאר את סוג התקיפה הזאת, ובכלל דיבר על איך לעשות את זה בעולם של ה-BBS'ים. עכשיו, 27 שנים מאוחר יותר, אנחנו רואים בעצם מאות פרויקטים, אלפי פרויקטים שמכילים את הקוד הפגיע, ומאות פרויקטים שבפועל פגיעים, והשאלה היא, ורובם אגב בג'אווה, תכף נראה גם למה, והשאלה היא איך המצב הזה, איך בעצם המצב הזה קורה. אז אם נסתכל ככה בשפות השונות, איך אנחנו בעצם מטפלים בקבצי זיפ, אז בפייתון, כדי לפתוח קובץ זיפ, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות import zip file, ואז לכתוב את שלוש שורות האלה. זה הכל. ב.NET המצב דומה. פשוט קריאה אחד לפונקציה, למתודה אחד שתעשה את העבודה. בג'אווה לעומת זאת, אין לנו פונקציה tanzip. פשוט אין. יש zip input stream, ויש entries, ויש מלא 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 קלאסים, אבל את הקוד הפשוט שלוקח קובץ zip ופותח את כולו לתוך תיקייה, לא קיים. זה לא קיים לא בג'אווה סטנדרט לייברי, וגם לא קיים בספרי הכי פופולרית של אפאצ'י, שנקראת אפאצ'י קומונס קומפרס. ולכן כולם פשוט או כותבים או מעתיקים את הקוד הבא, ככה עם קצת שינויים. את הקוד שראינו בעצם מקודם בג'נקינס, עם וריאציות שונות. אז כמובן, מה קורה כשאנחנו צריכים לעשות משהו, ואנחנו בטוחים שכבר מישהו עשה את זה לפנינו? שוב, לא רואים כל כך, אבל אנחנו הולכים לגוגל, מהר מאוד משם מגיעים לסטאק אוברפלואו, ומחפשים את התשובה שם. פה ספציפית אני באמת מחפש unzip file in Java, מגיע לכמה תשובות, שבמקרה הזה כולן פגיעות. אז כשהסתכלנו על השאלות והתשובות שקשורות לפתיחת ארכייבס, לטיפול בארכייבס בסטאק אוברפלואו, ראינו שכולם, פרט לכמה בודדות, פשוט הכילו מימוש פגיע. ושוב, רובן היו בסביב ג'אווה ואנדרואיד, ולמשל בפייתון פשוט אין. אף אחד לא שואל את השאלה הזאת כי זה ברור, כי כאילו יש פונקציית אנזיפ. היו גם קומנטים משעשים, שוב לא רואים פה, אבל בגדול אנשים שממש מביאים את חוסר שפיות רצונה מהמצב ואומרים שאיך זה שאנחנו ב-2011, זה היה ב-2011, ועדיין אין לנו ספריית third party שמאפשרת לנו לפתוח קובץ זיפ בקריאה אחד. אז ככה, קצת לסכם, בעצם היעדר של high-level API באקוסיסטמס מסוימים כמו ג'אווה, גרם לזה שאנשים בעצם ממשו קוד שאחר כך הפך לסניפיטים שבעצם מועתקים, אוקיי? זה במקום לעשות קריאה אחד, אנשים כתבו את הקוד, ואז עשו או class utility, או בעצם יצרו איזשהו פוסט על זה. והפיסות קוד האלה בסופו של דבר התחילו, מפתחים, מגיעים אליהם ומעתיקים אותם. בעצם ראינו שיש עשרות ספריות פגיעות ומאות פרויקטים פגיעים כתוצאה מזה, ושוב, התופעות האלה בעצם ראינו בשפות מסוימות כמו ג'אווה. עכשיו, כשגילינו את הבעיה הזאת וכמה שהיא רחבה, אז בעצם היינו צריכים, רצינו לדווח את הבעיה למפתחים ובעצם לעזור לתקן אותה, וכאן יש בעצם איזושהי דילמה, האם לבוא ולספר למפתחים, למיינטיינרס, לחברות על הבעיה, ולחכות פשוט שהם יתקנו, לתת להם את כל הזמן שבעולם, ואגב, החיסרון בזה שפשוט הם יכולים לקחת את הזמן הזה ולא למהר לתקן, בזמן שהחולשה היא די ברורה, מוכרת, כלומר תוקפים, אנשים אחרים שמכירים אותה יכולים לדעת ולהשתמש ולנצל אותה. אז בעצם, והאלטרנטיבה זה, האחרת זה, הקיצוניות האחרת זה בעצם לבוא ולפרסם מיד בלי להודיע לחברה, לא לתת לה הזדמנות לתקן, מה שנקרא dropping a zero day. אז בעצם יש גישה שאומרת על הגישה שבאמצע, בעצם responsible disclosure, באים לחברות, מודיעים להם בצורה פרטית 60-90 ימים לפני שהופכים את החולשה לפומבית, מאפשרים להם לתקן, נותנים להם את ההזדמנות לתקן, ואז כשכולם תקנו, אז מפרסמים. האתגר פה היה בעיקר סביב קואורדינציה, כלומר יש המון פרויקטים פגיעים וכולם אופן סורס, אז אם מישהו אחד מתקן, אז כולם רואים. אז לכן הלכנו פה על 60 ימים, שזה יחסית קצר ל-Responsible Disclosure, אבל בסופו של דבר זה היה מוצלח. חזרנו ללא מעט ספריות, maintainers, לתקן את החולשה, פשוט כי גילינו לפעמים, כמו בספריית Archiver של Go, כשפנינו לבחור וסיפרנו לו על החולשה, הוא אמר שוואלה, תודה, נחמד, אני אתקן מתישהו, פשוט הקוד הזה לא תכננתי אותו בכלל שיהיה בפרודקשן, כתבתי אותו כסייד פרויקט מזמן, ואז אמרנו לו שהקוד הזה הוא הספריית גו הכי פופולרית היום, יש לו 1,000 סטארט בגיטאב, הוא הופתע מאוד, הוא לא הכיר את זה. אז בסופו של דבר לא היה לו זמן לתקן, עזרנו לו לתקן כמו בכמה מקרים אחרים, ו... פרסמנו את כל ה, בעצם, את רשימת הפרויקטים הפגיעים וה-CVs שנוספו לדאטאבייס שלנו, ויצרנו את העמוד הזה, שלא רואים כל כך טוב, אבל בעצם עמוד GitHub כזה, collaborative document שמאפשר לכולם להוסיף ולעקוב אחרי כל הפרויקטים הפגיעים לחולשה הזאת, וגם לראות בעצם איך מתקנים אותה בשפות שונות ואיך היא נראית. אז כמה takeaways. קודם כל, על חשיבות של API פשוט ונוח. אז ראינו איך בעצם פונקציה קטנה אחת שהייתה חסרה בג'אבה, ועד היום לצערי חסרה, אורקל עובדים על לממש אותה, אפאצ'י ויתרו אחרי שהם אמרו שהם יעשו את זה, אבל בסוף מסיבות לא ברורות הם יורדים מזה. בכל מקרה, פונקציה אחת עשתה את כל ההבדל. בעיה שלא קיימת פשוט בפייתון. אנשים לא צריכים, לא מחפשים איך לפתוח קובץ זיפ, הם פשוט רואים את זה בדוקומנטציה, שורה אחת, זה ברור. אז הבעיה הזאת לא קיימת בפייתון ובדוטנט ובכמה סביבות אחרות, אבל ממש 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 בעיה רחבה בג'אבה. כלומר, בג'אבה פחות או יותר הכל היה פגיע. גם הספריות הפחות פופולריות, הזכרתי שם שתי ספריות, אבל יש עוד רשימה ארוכה של ספריות שהן קצת פחות פופולריות, אבל כולן היו פגיעות. וגם אנשים לרוב לא משתמשים בספריות האלה, כי הם פשוט הולכים פשוט מחפשים את הפתרון ומעתיקים את הסניפטס מסטאק אוברפלואו או מגיטה בפרויקטים אחרים. דבר שני, בעצם בכלל על העתקות קוד מסטאק אוברפלואו, כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם מעתיקים קוד, זה אמור להדליק נורה אדומה, מכמה סיבות. קודם כל, הרבה פעמים הפתרון בסטאק אוברפלואו, בפרט התשובה הקצרה והקצרה ביותר עם הפרטים הכי טכניים זוכה להיות במקום הראשון, והיא לאו דווקא הנכונה. למשל, בכל מה שקשור לחולשה הזאת, באמת ראינו טרדים שבהם התשובה הנכונה מופיעה down the line. היא מופיעה שם, והפתרון יותר טוב הוא יותר ארוך, כי יש שם עוד בדיקה לעשות, אבל היא פשוט לא קיבלה את ה-votes, מספיק votes כדי לעקוף את הכי פופולרית באותו רגע. גם עוד נקודה חשובה זה שכשאתם מתיקים קוד מסטאק אוברפלואו, בעצם להבדיל, הוא הופך להיות קוד שלכם, ואם התגלתה שם בעיה מאוחר יותר, כמו שקרה פה, בעצם עכשיו זיהינו בעיה, פרסמנו, כולם יודעים, אבל כל מי שהעתיק קוד מסטאק אוברפלואו, אין לו דרך לדעת את זה, אין לו דרך להתעדכן. לעומת זאת, כל הספריות שמצאנו בהם את הבעיה ותיקנו, אז כל מה שצריך לעשות זה להתעדכן לגרסה החדשה שכבר תוקנה, בין אם זה קורה אוטומטית, או בין אם אתם משתמשים בכלים שעוזרים לכם לזהות את החולשות האלה. ואחרון חביב, טיפול בארכייבס, אז כמובן תוודאו, אם האפליקציה שלכם מטפלת בקבצי זיפ או קבצי ארכייב בכלל, תוודאו שאתם לא משתמשים במימוש הפגיע, או משתמשים באחד מהספריות שהזכרתי קודם, כולם עכשיו מתוקנות. כאמור, אפאצ'י, האורקל סטנדרט לייברי ואפאצ'י קומנס קומפרס, הבעיה אצלם הייתה דוקומנטציה והיעדר ה-High-Level API. את הדוקומנטציה הם תקנו, על ה-High-Level API הם עדיין עובדים, אבל כל שאר הספריות פה, יש להם גרסה מתוקנת ובטוחה. אז ממש כמה מילים על מחקרים אחרים שנעשו. מחקר אקדמי מווירג'יניה טק שבדק, הסתכל גם על חולשות בעולם, בג'אבה, וספציפית כאלה שמגיעות מסטאק אוברפלואו, אז הם ראו למשל שהרבה פעמים התשובה הפופולרית היא זו שבכלל, בעצם התשובה הפופולרית היא זו שפתרה את הבעיה בזה שמשהו התחיל לעבוד, אבל לפעמים משהו מתחיל לעבוד רק כשמבטלים איזשהו פיצ'ר סקיוריטי. אז באמת, כמו שבקומנט הזה כתוב, הבחור פשוט אפילו לא ידע למה זה התחיל לעבוד, הוא פשוט אומר, טוב, ביטלתי את ה-CSRF, CSFR, וזה עובד. הם ראו שחצי מהתשובות שקשורות להשינג, לשאלות קריפטו, היו לא נכונות. והזכרתי קודם את BigQuery והפאבליק דאטאסט שיש, אז אני אשמח גם לעודד את כולם להסתכל על הדאטה הזה, הוא נגיש לכולם. BigQuery גם נותנים 10 ג'יגה של פרי טיר, כלומר, זה די הרבה כדי לעשות כל מיני משחקים ומחקרים, כמו שנראה עכשיו כמה דוגמאות. מישהו הסתכל על מה דומיננטי יותר בקוד, טאבים או ספייסים, לפי כל שפה, אז הספייסים ניצחו. מחקר אחר שהסתכל על כמה פעמים המילה פאק מופיעה ב-commit messages ב-GitHub, אז התשובה היא 48,000. ואחרון חביב, מי הקונטריביטורס הכי גדולים ב-GitHub, ב-open source, אז גוגל ומייקרוסופט פה בטופ. זה הכל, תודה רבה.